פרק ה' פסוק י' זין. הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוקים, כי הוא חלקו. מה אני אגיד לכם, הפסוק הזה כאילו נותן סטירת לחי לכל מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו כל הזמן לומדים שתדע לך שהזה והעולם הזה וכל הדברים זה לא העיקר, ואל תנסה לחשוב שזה, שאתה מחפש את עצמך בתאוות, זה לא העיקר, הכל הבל הבלים, וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. פתאום בא שלמה ואומר לנו דבר שנשמע הפוך לחלוטין. ראיתי שטוב ויפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו. חבר'ה, צריך פשוט ליהנות מהחיים, זה מה שכתוב. הנה אשר ראיתי אני, אשר טוב ויפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש, כי מה אתה רוצה? זה מה שנתן לך אלוקים, זכותך, זה התפקיד שלך, זה החלק שלך. מה הבעיה? אז כדי להבין את הפשט, אנחנו הולכים לאחד מגדולי הפשטנים לכל הדורות, אבן עזרא, רבי אברהם בן עזרא. האבן עזרא מפרש את הפסוק הזה, מה זה נקרא שטוב ויפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו? הוא אומר, כיוון שהאדם, נקריא את הלשון שלו, שבעבור שהאדם ילך עומת שבא, ראיתי אני שאין טוב לאדם המתעסק לקבוץ ממון, רק שיוכל וישמח. הוא נותן כבר פרשנות שהיא פשט, אבל היא עמוקה. הוא אומר, תשמע, יש אפשרות לאדם ליהנות מההווה, ליהנות מהרגע. יש אפשרות לאדם לחשוב כל הזמן על העתיד, ולמכור את ההווה בשביל העתיד. יש לך אנשים שבשביל שיהיה להם כסף כל החיים, סליחה, בימי זקנה, אז הם לא נהנים אף פעם מהכסף שלהם בהווה, הם כל הזמן חושבים על ימי זקנה. איך אמר איזה אחד פעם שאמרו לו, תעשה דיאטה, אז הוא אומר, יותר טוב לי 60 שנה בסובה מ-80 שנה ברעב. אז כאילו כאן, לפי האבן עזרא, הוא אומר, מה, אתה יותר מדי חושב על העתיד, על העתיד, על העתיד, על העתיד. לפעמים קורה שמרוב שאתה חושב על העתיד, אתה מפספס את ההווה. עכשיו אני רוצה לומר לכם הקדמה, כי זה מאוד חשוב לי, שלא יהיה טעות חלילה בדבריי. אני בהחלט חושב שבן אדם צריך לחשוב על העתיד. איזה בן אדם שפוי לא חושב על העתיד? אבל הסדר, איך שתורת החסידות אומרת שהדברים צריכים להתנהל, זה שהאדם חושב על העתיד זמן מסוים, מתכנן את מעשיו ומתחיל לנסוע. ומהרגע שהוא מתחיל לנסוע, הסוד הגדול שצריך לשכוח מהעתיד. עכשיו אתה נוסע, אני רוצה שתמצא את ההווה, אני רוצה שתלוש את ההווה. זה כמו אדם שאוכל טענה, טענון, יש הרבה תולעים שם, אבל נניח אדם אוכל איזה תמר, והוא לועס אותו ולועס אותו, אני יכול לקחת את התמר כמו שהוא, ולתת בליעה, יש לי תמר בתוך הבטן. מה זה שווה התמר בתוך הבטן אם לא לעסתי אותו? ואם לעסתי אותו 3-4 לעיסות, זה גם לא משהו. עד שאתה לא לעשת את הדבר כמו שצריך ב-100%, לא נאפקת ממנו את המירב, את המיטב שיש בו, הוא בא שלמה המלך לפי פירוש רבי אברהם בן עזרא ואומר לנו, חבר'ה, אני רוצה שתחשבו על העתיד, אבל תלעשו טוב את ההווה. אם את ההווה לא תלעשו טוב, אתם מפספסים גם את העתיד, אני אסביר את זה בהמשך, גם את העתיד באיזשהו מקום אנחנו מפספסים אם לא לעשנו את ההווה טוב. מה הפירוש? יש מושג בחסידות שהרבי מביא אותו בשם חותנו הרבי הרייץ. המושג הזה דיברנו עליו גם כמה פעמים בשיעורים קודמים. הוא נקרא, שצמד מילים, הצלחה בזמן. יש מושג שנקרא הצלחה בזמן. יש זמן ויש הצלחה. ויש לחבר את שני המושגים ביחד שתהיה לי הצלחה בתוך הזמן. מה זה נקרא הצלחה בזמן? אז התשובה נתן הרבי פעם באחת השיחות שלו, שהוא מספר שראה את חותנו 5 דקות לפני איזו נסיעה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלו, מאוד מאוד חשובה, והוא יושב רגוע ליד איזשהו ספר שהוא קרא, למד, קורא בו, בדקה שבדיוק צריך לסגור את הספר הוא סגר, שם את הספר בארון, קם, לקח את המזוודה ויצא. הוא שואל אותו, תגיד, חותמי, מורי, חותמי, תגיד לי, אתה היית שקוע בלימוד? ברגע הזה? עד הסוף. למה? משום שעד הדקה האחרונה הייתי, היה לי את הזמן עדיין להיות ללמוד. אז אני, לא מעניין אותי שום דבר. אני שקוע בעניין. ההצלעה הזו סיפר לו, הסחותנו סיפר לו, על אחד מגדולי הראשונים בדורות הקודמים, ששמו היה רבי הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת. רבי שלמה בן אדרת, הוא גר בספרד, והוא היה טיפוס מאוד מסודר. הוא אמר כמה שיעורים כל יום, שיעורים עיוניים, הוא הספיק גם לטייל כל יום, הספיק גם לנוח, הספיק גם לענות תשובות בכתב. שאלו אותו, איך אתה מספיק כל כך הרבה במשך היום? הוא אומר, הסוד שלי, שכשאני שקוע בדבר, אני שקוע בו עד הסוף, ואני לא חושב על דברים אחרים. אם הייתי שואל מה האנטיתזה לרשב"א, הייתי אומר, הדור שלנו. משום הדור שלנו, אתה יושב, הפלאפון לפניך, וגם אם אתה מדבר עם מישהו, איך אומרים? היד על ההדק. מי מתקשר? אתה לא עונה, אתה באמצע שיחה עם מישהו, אבל אתה כבר עושה את החשבון, למי תצטרך להחזיר, מי זה שטויות שיתקשר, לא נשים לב אליו, וכן הלאה. אנחנו חייבים להבין, שאם אנחנו רוצים הצלחה, שלמה, החוכמה העתיקה של העם היהודי תמיד הוכיח את עצמה. שלמה המלך, לפי הפירוש של האבן עזרא, אומר שאתה צריך לחיות נכון את הרגע. אם תחיה נכון את הרגע, תראה כמה אתה מצליח להתאים בתוך מכלול הזמן, אז העתיד שלך הופך להיות עתיד מאוד מאוד מבוסס. כי כידוע, העתיד בנוי מההווה. זה דבר פשוט. לכן יש איזושהי משמעות לדיוק שלנו, להבנה שלנו, ללעיסה שלנו את ההווה. אני רוצה להמחיש את העניין בדוגמה. היה צלף אמריקאי, לא זוכר את השם שלו, מה זה משנה? הוא, איך אומרים, ירה 600 ומשהו כדורים, כל כדור בול. איך אומרים, הוא חסך בכדורים?
צלף.
הוא היה הצלף של מלחמת וייטנאם. הוא הביא את ההצלחה ואת החוסר הצלחה, לא משנה. אבל מבחינת העבודה שלו הוא היה מושלם. מה אני רוצה להעביר לכם? משהו שתפס אותי, שזה ממש מה שתועל את תורת החסידות. המפקד שלו, שחקר את האישיות וחקר את ההצלחה המיוחדת שלו, טען שההצלחה לא מזה שהוא יודע בול לפגוע. לא. יש אנשים נוספים שהם צלפים באותה רמה. מה המיוחד שלו? שהוא משתלב בסביבה שבה הוא נמצא. אחד מהסודות של צלף זה שהוא צריך לעמוד שעות, אולי אפילו ימים, ולחכות לרגע, לעיתוי. אז הבן אדם הזה היה מסוגל להשתלב, הוא היה מומחה, אומן, בהסוואה. כל כדור שיצא לו, כל תרמיל של כדור, הוא היה אוסף, שלא להשאיר עקבות. כל מקום שהוא היה הולך על עשב, הוא היה מקביע את העשב. לא יכולים לזהות שהוא היה כאן. והוא המציא שיטות ורעיונות כאלו, שאף אחד לא הצליח לעלות עליו. ואיך אומרים, הוא לא קיבל את זה מהמפקדים שלו. הוא המציא, הוא הציא שיטה איך להסוות את עצמך. אתה רואה תמונות שלו, אתה רואה דשא, אתה לא רואה בן אדם, דשא מעליו, זה הכל, איך אומרים? היה לו רק נוצה קטנה, שזה היה הנוצה קטנה לבנה, היא הייתה סימן ההיכר שלו, איך הם חיפשו אותו כולם? חפשו מישהו עם הנוצה הלבנה. אז גם את זה הוא הוריד בסוף, כדי לא לתפוס את עצמו. מה למדתי מהעניין? הלכתי פעם לראות את נפלאות הבורא בכברת של הדבורים. אני רואה את הדבוראי, קברן קראו אותו פעם. האנשים התחילו לפחד שכשאומרים קברן זה לבית הקברות, אז החליפו את זה הישראלים לדבוראי. בקיצור, אני רואה אותו בלי כפפות, בלי כלום, מכניס את הידיים. בעוד אני מסתכל ותמה, אני הייתי עם חליפה, ואני חוטף זיז כזה, אני מסתכל, אני רואה שתי ביסים חטפתי, ואני אומר לו, תגיד, אתה מה קרה לך? אתה לא זה? אז הוא אומר לי, אני משתלב, אני מכיר את הריקוד של הדבורה, אני מכניס את היד תוך כדי ריקוד, הם לא עושים לי כלום. הם רואים, מזהים אותי, כמו שאתם. אתה, הוא אומר לי, עומד כמו בוק. בוק זה מילה ביידיש. בוק זה טייש, ביידיש. אז מה אני רציתי להגיד לכם? שזה בדיוק הייתה הנקודה של המומחיות של אותו צלף. המומחיות שלו הייתה להשתלב בסביבה. חבר'ה, הרבה אנשים לא יודעים את הכלל הפשוט הזה. כלל ההצלחה של החיים זה לא הכישרון שלך, אלא היכולת שלך להתחבר לסביבה. הרבה פעמים אנשים שאומרים, והם אומרים, לא יודעים מה הם אומרים, אבל הם צודקים. אתה אומר, התחברתי לזה, לא התחברתי לזה. שמעתי את הרעיון, התחברתי אליו, לא התחברתי. זה לא משנה אם יש לך שכל, זה לא משנה אם יש לך זיכרון. אם התחברת לעניין, תצליח. לא התחברת לעניין, לא תצליח. משהו, עוד הפעם, מפשום שההתמזגות שלך עם, עם מעוף הדבורה, ההתמזגות שלך עם השיעור, ההתמזגות שלך עם הרעיון, היא הסוד של ההצלחה. מה הסוד הקבלי שעומד מאחורי הדברים? היסוד הקבלי שעומד מאחורה זה שכל דבר כאן בעולם נמצא או במקום או בזמן או בשניהם. ויותר מדויק להגיד שכל דבר יש לו יחסיות לזמן והמקום. אין דבר שאין לו יחסיות לזמן והמקום. אם אתה רוצה, אם את רוצה שיהיה לכם הצלחה בעולם, אז בואו נגלה את השיניים, יש, לכל מפתח יש את השיניים שפותחות אותו. בואו נגלה מהם השיניים העולמיות שבהם נכנסים ומצליחים כאן בעולם. זה צריך להיות שהתמזגת בתוך המקום ובתוך הזמן. בא אליי מישהו, אמר לי, אני למעלה מהזמן. אמרתי לו, האדמור מגור אומר, ובצדק, אין למעלה מהזמן, יש רק למטה ממנו. כלומר, אם אתה רוצה להצליח כאן בעולם, זה חייב להיות מבוסס טוב על מקום, ומבוסס טוב על זמן. אם אתה מחובר לזמן והמקום, והשתלבת בהם ככה טוב, טוב, התמזגת איתם טוב, כל ילך. לא התמזגת עם הזמן טוב, לא הולך. לכן אנחנו רואים דבר פלא. יש אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, אבל אין להם סדר זמן, הם לא זה, אז לא יוצא מהם כלום. במרחק של 30, 40, 50 שנה, אתה רואה שלא יצא מהבן אדם הזה מה שציפו שיצא ממנו. אתה רואה בן אדם שהתמזג מאוד עם הזמן, שמר את הזמן שלו, בא לשיעור תמיד, הקפיד לרשום, וכן הלאה, כל מיני תחומים בחיים שהתמיד בהם, הבן אדם הזה עלה מעלה, מעלה, מעלה. למה? אז הנקודה זה שהרבה מאוד פעמים, כשאתה התמזגת עם הזמן, התמזגת עם העניין, אז ההצלחה שלך היא הרבה יותר גדולה עם זה שהיה לו הרבה מאוד שכל. למה? מכיוון שמפתח החיים הוא לא השכל. מפתח החיים הוא לא הכישרון. זה טוב, מי שלא רוצה, מי לא רוצה. איך כתוב בהגדה של פסח? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו מוכשרים. הכל כתוב שם. אז מה? בטוח שאנחנו רוצים את המעלות שישנם. אנחנו עם חכם ונבון, זה חשוב. אבל אם אתה רוצה להתברג טוב בעולם, זה חייב להיות בתוך מימד הזמן ובתוך המקום. ואיך אומרים? שהזמן לא יהיה נגדך. יש אמרה שאומרים שאני תמיד אוהב לחלוק עליה. כל מה שהלב חושק, הזמן עושק. יש אמרה כזאת. אני רוצה להגיד מה שאומר עצמך צדק. שאם אתה באמת רוצה, יש לך זמן להכל. זה שתי אמרות שכאילו עומדות בסתירה. כל מה שהלב חושק, הזמן עושק. השאלה אם אתה ממלא בתוך הלכידת זמן, את כל מה שאתה עם הכישרונות שלך והיכולות שלך מילאת. אם אתה נשארת, מילאת ביחידת זמן של שנת תשע"א. אותו דבר, מה שמילאת בשנת תשע"א, אתה צריך לעשות בדק בית. משום שברור שעכשיו יכולת הדחיסה שלך והכישרונות שלך, והרי, הם הלכו ועלו, הם לא הלכו וירדו. אז למה נשארת באותו מגה בייט, הצלחת לדחוס את אותה כמות? סימן שיש כאן דבר שאתה צריך לעשות חשבון. למה זה ככה? אבל אני מדבר על המצב האידיאלי. המצב האידיאלי זה הדחיסה המלאה של הזמן בהתאם למה שאתה יכול. זה יחידת זמן של אדם שיתחבר להווה. בצורה מאוד מאוד עזה, מאוד מאוד חזקה, ואז ההצלחה שלו היא מאוד מאוד מוחשית, מאוד מאוד ברורה. סמסדק אומר שאם אתה באמת רוצה משהו, אתה מספיק לעשות אותו בתוך הזמן. בדיוק הפוך, הפוך מהאמרה, כל זמן שהלב, כל מה שהלב חושק, הזמן נושק, בדיוק הפוך. מה התשובה? התשובה היא זה, אם באמת גדלת, אם באמת התפתחת, אתה מסוגל לדחוס. יש את האפשרות הזאת. מה אני רוצה להגיד בנוגע לתיקון הפנימי של האדם? תקשיבו טוב. יש אצלנו מצב שאנחנו נמנעים מלעשות דברים בהווה, ואנחנו מודעים לכך שאנחנו לא נוהגים במיצוי הכוחות שלנו בהווה, בגלל פחדים מה יגידו אנשים. איך זה יתפס בעולם? איך זה ייראה? זה לא יישמע טוב. באה התורה ואומרת, תשמעו שהסוד של הבריאה זה מי שיצליח להתמזג עם הזמן נכון. להתמזג עם הזמן נכון זה להתמזג עם ההווה ולא העתיד, משום שהעתיד לא נמצא לי לפניי. ההווה נמצא לפניי. אז תדעו שמי שמתמזג טוב עם ההווה, מתברר למפרע שהפחדים שלו מן העתיד לא היו מוצדקים. אני אתן דוגמה. בזמן מלחמת יום כיפור, דוגמה, הדרג המדיני פחד ממה יגידו, וכולם יודעים את זה. היה מודעות למה שקורה, הייתה מודעות למה שנערכים הצבאות של האויב, ואף על פי כן, כשהתגלו, הרבי תמיד טען את זה, אבל היום כשהתגלו הניירת הסודית, הפרוטוקולים הסודיים של ישיבות הממשלה, רואים בצורה ברורה מי אמר ומה אמר, שאנחנו מפחדים מהתגובה שלא יגידו עלינו הישראלים שאנחנו יותר מדי ברוטליים. שאנחנו יותר מדי מתחילים. התחלנו יפה בששת הימים, סימנו אותנו כאיזה קוזק יהודי שעושה בלגנים, אנחנו רוצים להוריד את התדמית הזאת מעצמנו. אכלנו אותה ב-2700 הרוגים. לדעת כולם, מפני שלא התחלנו, לא פתחנו. מה הרווחנו? ובפרוטוקולים כתוב, לפחות הרווחנו שהעולם לא טוען עלינו שאנחנו התחלנו. זה שווה על המשכן 2700 הרוגים? איך אפשר לדמיין דבר כזה? אבל דברים כאלה נאמרו. מה זה אומר? זה אומר, בוא ננתח את זה מבחינה, לא מבחינה של מה שהיה אז, אני לא מאשים, לא בא בטענות, אני רק מנסה ללמוד להיום. הלימוד שלי מהיום זה, לקחתי את ההווה, לא מציתי את הכוחות שיש לי בהווה, הכוחות המודיעינים שלי, הכוחות הצבאיים שלי, לא מציתי אותם, על סמך מה יגידו עליי בעתיד. הלאה, בוא נתקדם, או אולי לא נתקדם, נלך דוגמה עוד קודמת למלחמת יום כיפור. 1969, בשנת תשכ"ט, על קצה למד, חיל הים של ישראל הגיע למסקנה שחסרות לו אוניות שיכולות להתמודד עם מה שקורה בגבול המצרי וכן הלאה. אז מה עשו? יצרו איזה שם, זה סיפור מעניין לכשעצמו, יצרו מודל מסוים של אונייה, חלק עשו פה, חלק עשו שם, הלבישו עליה איזה טיל שנקרא גבריאל, סיפור שלם, היינו צריכים לקבל את הספינות הללו מצרפת, שהם עשו את הסיומת של המבנה של הספינה. באיזשהו שלב אנחנו הצלחנו לעצבן את גול, ואנחנו לא מקבלים את הספינות, אפילו ששילמנו עליהן. אז הצברים אז הישראלים היו קצת יותר חצופים ממה שהם היום, והחליטו לעשות מבצע, נדמה לי זה היה ניצע נוען. הם הצליחו לעבוד על כל העולם ולהוציא את הספינות באישון לילה ולהביא אותם לחוף של למפרץ חיפה. סיפור מעניין מאוד איך שזה עבר. אבל מה אני רציתי להוציא מהסיפור? הממשלה באותו זמן, וזה עיקר מה שרציתי להוציא, פחדה ורעדה, היא לא נתנה אישור למבצע הזה בכלל. כאילו שמישהו עשה פה משהו מתחת לשולחן, ואנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא קיבלנו, לא. מה אני מספר את זה? אני מספר משום שהרבה פעמים, מה אותה ממשלה בסוף, האם היא באמת הצטיירה בעולם כמשהו עולמי, כמשהו מקובל? האם זוכרים את אותה ממשלה לשם ולתפארת ב, 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 איך אומרים, במדיניות של ישראל? לא. אני רוצה לומר לכם שאנחנו גם כן כאלה. תיקחו את המילים שלי ותבדקו אותם. כל פעם שאתם תמלו את יחידת הזמן שלכם בהווה בצורה מלאה, כל פעם שאתם תדחסו כל מה שאתם יכולים היום, היום לעשותם, אומרים חז"ל, מה שאתם יכולים לעשות היום, אל תעשו מחר, ותמצאו את הכוחות שלכם ב-100%, אתם תגלו דבר מעניין, שאפילו שלא לקחתם שיקולים פוליטיים, שיקולים איך שזה נתפס, בסופו של דבר אתם מנצחים. אתם מנצחים וקיבלו אתכם ומחלו לכם והחמיאו לכם, אבל לא חשבתם על העתיד. האנשים שוכחים כלל יסודי פשוט. העתיד מורכב בנוי מההווה. אם יצרת הווה חזק, יציב, טוב, זה הולך, אז גם העתיד הוא טוב. אם לא יצרת הווה דחוס וטוב, אז אין עתיד. זה לא עתיד שיש לו משהו, זה לא עתיד שבונה משהו, וזה בדיוק נוסחה. היצר הרע בא לכולנו ואומר לנו, תוותרו על דברים בהווה בשביל העתיד. תוותרו על מיצוי הכוחות שלכם בהווה בשביל העתיד. יהיה יותר טוב אז, יהיה יותר טוב. למה? תעשה עכשיו מה שאתה יכול ב-100%. זה התפקיד שלך. התפקיד שלך זה עכשיו למלות את המצברים, מה שאתה יכול. היום אתה פה, היום יש לך נשמה באף, היום יש לך כוחות. יבואו אליך בטענה, למה לא מילית את היום הזה עד הסוף? אם אני אומר לכם שזה הסוד של החיים, שזה הסוד של הבריאה, תדעו שבדרך הזאת תמיד תצליחו. ואילו בדרך של השיקולים והשיקולים והמחשבות, ואיך זה ייראה ואיך זה יתפס, הדרך הזאת היא לא תביא לא כבוד, אולי לרגע בהווה ייראה לך שאתה מכובד, שהצלחת להימלט מכל הזה, אבל לטווח הארוך אתה נשאר באיזשהו מקום, הפרט הזה בחיים שלך נשאר לדיראון, הוא נשאר לא מכובד, הוא לא נשאר אהוב. איך עושים את זה? אז איך מאלצים את הנפש למלות את ההווה, ללעוס אותו, לחיות אותו כמו שצריך, ואז מגיעים לעתיד טוב? אז יש כמה כללים. הכלל הראשון קוראים לו אין ברירה. במושג הזה של אין ברירה, המושג הזה מושתת על מה שכתוב במשנה, במסכת אבות, אם לא עכשיו, אי מתי? מה זה אי מתי? מחר! מה זה אם לא עכשיו אי מתי? מחר! מחר אני אעשה, שבוע הבא! למה אם לא עכשיו? אין מחר, המחר הוא לא בידיים שלך. תהיה חכם, תפוס מה שיש לך ביד, אל תתפוס את שני הציפורים שעל העץ, תפוס את מה שיש לך ביד, ההווה בידיים שלך, אם לא עכשיו, אז אי מתי? אם האדם יחיה כל הזמן בתנועת נפש כזאת, מחר שלי אני לא יודע מה יהיה איתו, אני מדבר על ההווה, יהיה לו מחר גדול. אבל הצמד מילים האלה צריך להדד לו בראש תמיד, אין ברירה, אם לא עכשיו, אי מתי? אם אתה לא מרגיש את עצמך בתחושת הנפש הזאת, לאו דווקא שתבוא בסופו של דבר להצלחות מלאות. יהיה הצלחות לשליש ולרביע, אבל לא הצלחות של בול פגיעה. בכל התחומים של החיים. תחומים לימודיים, תחומים נפשיים, תחומים זוגיים, תחומים חברתיים, כל התחומים. תעשה היום, אל תעשה מחר. זה היסוד של החיים. זה לא סתם אמרה שנמצאת על 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 איך אומרים על המגנט שעל המקרר. שמה שאתה יכול לעשות היום אל תעשה מחר. זה פשוט זה היסוד של החיים. זה מהות החיים. זה האבן עזרא אומר. תחיה את ההווה, אל תחיה את העתיד. העתיד צריך לחשוב עליו בזמן מסוים, אבל ביום יום חיים את ההווה. עד כלל השני. אם הכלל הראשון היה אין ברירה, הכלל השני, תפחד. תמיד אומרים לנו, תמיד אנחנו מסתכלים על המושג פחד כמושג מאוד 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 שלילי. אבל אותי לימדו שמאז חטא עץ הדעת, שהתערבב הטוב עם הרע בעולם, אין טוב בלי רע, גם אין רע בלי טוב. אז המושג פחד, שהוא מושג לא נעים, יש פה גם דבר טוב. מה היא תועלת שבפחד? בנקודה שלנו, בהקשר שלנו, וכתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. יש פסוק, אשרי אדם מפחד תמיד. מה אתה? אתה מקלל אותנו? שנפחד תמיד? לא. יש רמה מסוימת, יש מינון מסוים של פחד, שהוא לא רק לא הורס, הוא עוד בונה. כאשר האדם מפחד תמיד, כאשר האדם יש לו פחד מבוסת, שהוא חי איתו, והוא נושם אותו, והוא המניע שלו לעשות דברים, לקום ולזום, לקום ולעשות, כי אני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא יודע, אולי יהיה מאוחר, כל הדברים הללו גורמים לאדם, שסוף כל סוף, הפחד יהיה דבר שבונה אותו, ולא דבר שהורס אותו. אם זה פחד כזה ש, אוקיי, אז בואו נתחבא תחת המיטה, אין מה לעשות. לא בא לי לעשות כלום. בוא נגיד ככה, אתם רוצים נוסחה יותר עדינה? אני אומר, המילה אחריות, אם אתם תנתחו את המושג, אתם תגלו שמה שעומד מאחורי אחריות זה רמה מסוימת של פחד. זה פחד בריא, זה פחד מקדם, אבל מה זה אדם אחראי? זה רמה מסוימת של רצינות לחיים. אומרים את זה בכל מיני מילים יפות. מה זה הרצינות הזאת? זה פחד. זה פחד מבוסת. זה פחד עם רמה. אני לוקח את כל השיקולים שיכולים להיות, ואני לוקח אותם בחשבון, ואני מתקדם בצורה רצינית בגללם. זה בעצם הנוסחה שלנו לחשוב על ההווה, מה יגרום לנו להיכנס, כמו שאומרים, לצלול לתוך ההווה, בלי להסתכל יותר מדי ימינה ושמאלה, ומה יהיה, ומה יגידו, אלא פשוט לעסוק במה שאנחנו עוסקים, בלי בעיות קשב וריכוז מהעתיד. מה עושה לנו את זה? רק האין ברירה והפחד, הדאגנות, האחריות. יש האדם בונה את עצמו גם מלחצים. השאלה, איך אומרים, שלא יהפכו, לא יהפכו להיות חריגים שמשתקים אותו, אבל בהחלט הוא בונה את עצמו מלחצים. אנחנו מכירים את האמרה ביהדות מזלזלים בה, אכול ושתו כי מחר נמות. איך זה לא עומד בסתירה למה ששלמה המלך אומר לנו בפסוק, טוב לאכול ולשתות, תחשוב על ההווה, אל תחשוב על העתיד, הכל בסדר. איך זה פתאום שלמה אומר תחשוב על ההווה? תאכל, תשתה, עזוב מה שיהיה מחר. זה לא אכול ושתו כי מחר נמות? לא. יש פה דיוק עדי. אכול ושתו כי מחר נמות זה אדם שכל כולו מונח בעתיד. הוא לא אוכל ושותה עכשיו רגות. אתה יודע למה אני אוכל ושותה עכשיו? כי מחר אני אמות. שלמה המלך שולל את זה. לא. זה לא. אני רוצה שתאכל ותשתה היום, לא בגלל שמחר תמות, כי היום אתה צריך לנצל את הרגע. זה נוסחה אחרת. זה שונה בקצה של, קצה של חוט. אבל זה שינוי של שמיים בארץ. האם אתה חי את העתיד? יש לך רמה מסוימת של קליפתיות. אם אתה חי את ההווה בצורה מלאה, אתה בקדושה. אתה בהצלחה. טוב, אני מתקדם עכשיו, עד עכשיו רק דיברנו על הפירוש של האבן עזרא. עתיד, הווה, תחיה את ההווה. זה היה הנוסחה. עכשיו נתקדם לאחד מהפרשנים הנוספים, שהוא העמיק בפסוק, בעל העוללות אפרים, זה שם הספר, והוא מפרש את הפסוק בצורה כזו. הוא אומר, שהאדם צריך, שלמה המלך אומר, האדם צריך טוב לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו. מה הפירוש? הפירוש שהוא נותן, החלק הנאכל, זה הנוסחה, החלק הנאכל הוא חלקו ובו ראוי לשמוח. זה מה שהוא היה מקובל, אז אני רוצה להסביר את מה שהוא אומר. החלק הנאכל הוא חלקו ובו ראוי לשמוח. למה שלמה המלך אומר לך לאכול ולשתות? כי החלק הנאכל זה החלק שלך. מה זה החלק הנאכל? לא מדובר פה על השישליק שאכלתי בצהריים. זה ברובד הפשוט, אבל יש ברובד הפנימי, ברובד העמוק, מהו החלק הנאכל? מה עושה הקיבה לאוכל? היא מפרידה את הטוב ואת הרע. מחלקת אותם. את הטוב מכניסה למקומות המתאימים בתוך הגוף, ואת הרע מוציאה החוצה. אומר לך שלמה, לפי הפירוש הזה, החלק הנאכל זה החלק שלך. החלק שאתה האדם מסוגל לראות בו טוב, אני קולט מה טוב בו, אני קולט מה רע בו, אני יודע את שני הצדדים, דע לך שזה החלק שלך. ובחלק הזה אתה צריך גם לשמוח. אני רוצה להתחיל להסביר מה זה נקרא טוב, רע, ושאתה מזהה את הטוב ושאתה מזהה את הרע. אני אגיד לכם, זה משהו מדהים. אם אתה פוגש בן אדם, והבן אדם הזה, אתה מסתכל עליו, ואתה משום מה רואה רק טוב בבן אדם הזה. אתה מסתכל עליו, אתה רואה רק טוב בבן אדם. שימו לב טוב, רק טוב. תדע לך שהבן אדם הזה הוא לא בשבילך. תקשיבו עד הסוף. אם אתה פוגש בן אדם ואתה רואה רק רע בבן אדם הזה, תדע לך שהבן אדם הזה הוא לא בשבילך. אם אתה רואה בן אדם שאתה רואה שיש בו טוב, אבל יש בו גם רע, ואתה קולט מאוד טוב את הטוב ואת הרע שלו, אותו, זה הבן אדם שיכול מאוד להיות שהוא מחובר אליך, שהוא קרוב אליך. מה הכוונה? החיים פה בעולם בנויים מטוב ומרע. אם אתה רואה בדבר רק טוב, סימן שאתה רואה עכשיו, קוראים לזה נאות מדבר. פשוט לא רואה נכון. אם אתה מסתכל על דבר ואתה רואה רק רע, אתה גם כן לא רואה נכון. לכן כתוב בהלכה שסנהדרין שהייתה רואה את הכל, את רק חובה, היא זכאי, כי היא לא רואה נכון. אם אתה רואה חבר שאתה רואה בו רק רע, קח בחשבון שאתה טועה. אתה לא, הוא לא, איך אומרים, הוא לא המזל שלך, אם אתה רואה בו רק רע. אם אתה רואה בו רק טוב, זה עיקר החידוש. הוא גם כן לא החבר שלך. זה כל כך חשוב בניסויים, כל כך חשוב. לפעמים מישהו פוגש מישהו, מישהי פוגש את מישהו, מישהו פוגש מישהי, הכל טוב. אני מאוד מפחד מזה. מאוד מאוד מפחד מזה. בין שידוכים זה לא כל כך מצוי שמישהו יפגש מישהו מאוד מאוד רע ויגיד שהכל רע. כי אם זה הכל רע, אז הוא הולך הביתה, אז אין לו עם זה בעיה, בכלל הוא לא ממשיך. אבל יש לפעמים שהוא רואה הכל טוב. אז אם אתה רואה הכל טוב, אז הכל לא טוב. זה לא הסיפור שלך, זה לא העושר שלך. זה כל כך מדויק. אבל אם אתה רואה שיש משהו שכן טוב ולא טוב, מה מפריע לי? זה אפילו אוכל אותי, מעצבן אותי. מה מעצבן אותי? יש לך זוגות מתחתנים כי היה הכל טוב. עושר, הכל נוצץ. עובר זמן, פתאום מתחיל לגלות, היא מתחילה לגלות חורים. אז הם כבר קולטים מה הטוב ומה הלא טוב בבן הזוג או בבת הזוג. מה מסתדר לי ומה לא מסתדר לי. ואז אומרים, יאללה, לא היה שווה. איזה דפק. כשאתה כבר קלטת את הטוב ואת הלא טוב, כאן מתחילים החיים. זה סימן שזה הבן אדם. אחד אחר לא ראה את זה כי זה לא שייך לו. עכשיו שקלטת אותו, אז זה רק התחיל להיות שייך לך. מה שהיה קודם, שקר וחזר. עכשיו, בקבלה כתוב שיש משהו שמסמל לנו את העיניים. יש משהו שנותן לנו להרגיש את הנוצץ ואת היפה, והוא שקר, הוא פשוט לא קיים. הוא לא אמת. ואנחנו אחר כך בתוך חיי הניסויים, איפה הנוצץ ההוא? איפה? תביא את החיים הנוצצים שהיו שם, בחלומות, בדמיון. אין את הנוצץ. החיים האמיתיים, הקשר האמיתי שלך עם בן אדם זה שקלטת את הטוב שלו וקלטת את הרע שלו. ומה טוב? שהטוב שלו גובר על הרע. בוודאי שזה הכי טוב. זה המובחר. אבל קלטת גם את הרע שלו. זה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד יסודי. הגמרא אומרת את זה. רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אז לכן זה רבי מאיר. לכן לרבי מאיר מותר לאכול את הרימון הזה. כי הוא קלט יש פה פרי, יש פה קליפה, אני יודע להפריד, אני יודע מה לקחת, אני יודע מה לא לקחת. או, מי שמסוגל לעשות את עבודת הבורר הזאת, כי הוא קולט מהו הטוב ומהו הרע, זה המזוודה שלו. זה החפץ שלו. זה העבדה שלו. אבל אם הוא לא קולט את הטוב ואת הרע, זה ממש סכנה. אתה לא יכול לדעת איפה אתה אוחז. עד שאתה לא קלט את הטוב ואת הרע, אין לך זכות דיבור בכלל. אתה בכלל לא יכול לפתוח את הפה על הנושא. אין לך בכלל מושג. חכמנו אמרו את זה כל כך יפה. אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. אתם יכולים להבין מה זה? אם נכשלת, סימן, אתם יודעים מה הסימן? שאתה מחובר לזה. נכשלת בזה. זה לא הלך לך. קלטת את, כאילו, את הרע פה בעניין, את הלא טוב, את השלילה. אז אתה במצב טוב. הרב אשכנזי, הרב של כפר חב"ד, עליו השלום, שנה אחרת, אחת, אחרי שהוא התמנה לרב בכפר חב"ד, הוא מספר על עצמו, אז אני אומר מה שהוא מספר, הוא עשה איזושהי טעות, מאוד, הוא לא גילה מהי, מאוד מאוד קשה, שהוא הרגיש, אני לא ראוי לשמש רב בצורה כזאת. הוא נסע לרבי עם המפתחות, כמו שאומרים, מחזיר לו את המפתחות. אז הרבי העביר לו מסר, אתה תתפטר כשאני אפטר אותך, לך הביתה. אתה לא תעשה, אנחנו אומרים, אחד מחנך אמר לי פעם, שבתחילת הקריירה שלו בחינוך, הוא עשה טעות וגרם לילד לעזוב את כל הבית ספר, וירד לדיוטה תחתונה, וכפי הנראה הוא וילדיו וכולו וכולו. אז הוא, כמו שאומרים, הלך למי שהכניס אותו לעבודה, אני לא רוצה את העבודה הזאת יותר. אני לא ראוי לזה. אתם לא מבינים, זה בדיוק הנקודה. אם אתה מרגיש שאתה לא ראוי לזה, קלטת את החולשות שלך בתחום, קלטת את המעלות שיש בתחום, אז אתה שייך, אז אתה הבן אדם. איך אמרתי לכם את המשל עם החיית? אם קלטת שיש גם דקירות מהמחת, אז אתה חיית. אם לא קלטת שיש דקירות מהמחת, אתה לא חיית. כשאני רואה בחור והוא מספר לי שהוא מאוהב, ושהחברה שלו הכי טובה שיש בעולם, ושאין לה ככה רע, אז אני יודע שהבחור הזה הוא בעזיות. כי אין בן אדם שאין בו איזשהו רע. הוא בכלל לא קלט כלום. לא מכיר אותם. אני גם אותה יזהיר ממנו. משום שהוא גם כן בן אדם בעזיות. לא, אל תתחתני עם אחד כזה שלא יודע מה שהוא עושה. לא יודע מה קורה איתו. אתה צריך בהחלט לקלוט. אני רואה את המעלה. אני רואה את החיסרון. מפנים אותו עוד יותר. אתה בא לרופא, הוא אומר שיש לו שיטה חדשה בהסרת לייזר וזה וזה, ולא יודע, אתה, אני לקחתי דוגמה סתם, נפל לי בראש עכשיו. אני מחבל, ומה זה? וזה הכל טוב, זה הכל טוב, זה הכל טוב. ומה את תופעות הלוואי? לא ידעו על תופעות לוואי. ומה זה? לא ידעו על זה. הכל בסדר, הכל בסדר. גוד ביי, אדון דוקטור. אני כבר יודע שאתה לא מבין בעניין הזה שום דבר. זה יסוד בחיים. אם מישהו מדבר איתך על משהו, והוא לא מציב עוד צד, אז הוא פשוט לא קלט את העניין כמו שצריך. יכול להיות שהוא משווק, יכול להיות שהוא משקר, אבל אני מופסד, אני לא יודע את האמת. כשאתה בא לבן אדם, והוא יודע להגיד לך, הדבר הזה זה לא טוב. מה שאני יכול להגיד לך, שזה לא טוב. היה לי פעם איזשהו דין תורה עם מישהו, וזה היה קבוצת רכישה. אז אחד מהם אומר, מה אני אגיד לך, כבוד הרב? רק תדע לך כלל אחד. קבוצת רכישה, אל תלך על זה. זה הכי דפק שיכול להיות בעולם. אמרתי לו, אתה לא רוצה בזה שום נקודה חיובית? שום נקודה. אבל עכשיו אני יודע שקבוצת רכישה זה דבר שיכול להיות מאוד טוב. למה? פשוט מאוד. משום שאם אתה רואה בזה רק רע, אז סימן שאתה לא הבן אדם המוסמך לדבר על העניין. רק אדם שמכיר את הדבר על מעלותיו, על חסרונותיו, לא יש את זכות הדיבור. ולכן תמיד אתם יכולים לקלוט בקלות, אני אתן לכם קלף, אתם יכולים לקלוט בקלות שאתם שומעים הרצאה ממישהו, אתם שומעים, אם הבן אדם הזה נותן, הוא מסביר גם את המעלה וגם את החיסרון, סימן שהוא מבין את העניין טוב. אם הוא לא מדבר, הוא מדבר רק על החיסרון. גילו, יגידו לכם גילו, וזה משגיע את האנשים, גילו שאין שום דבר בוויטמינים שאנחנו וחסר לנו וכל החיים שלנו ואנחנו דפוקים לגמרי וכל הרפואה וכל החיסונים וכל הבתי רפואה וכל הזה והכל כדוחס והכל דפוק והכל 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 וכל הזה וכל הפלאפונים ו... אז אתה כבר יכול לדעת מעכשיו שהבן אדם הזה אומר לך דברים, אל תשמע למה שהוא אומר ב-100%, הוא לא משהו. אם בא בן אדם ואומר לך, הכל הקדמה זה הכל נכון והכל טוב, הפלאפונים לא מזיקים וזה הכל זה והכל זה, ורק הרפואה הקונבנציונלית זה, אז אתה גם יכול לדעת עליו ב-100%, הבן אדם הזה אומר לך איזושהי טעות איומה. בן אדם שמדבר איתך ואומר לך, תראה, יש את המעלה, יש את החיסרון, איזה? אתה יודע, הבן אדם הזה יכול להיות שאני יכול לשמוע ממנו. יכול להיות שיש... עכשיו עוד יותר מזה. לפעמים, אתה נתקל בבן אדם, וזה הכי משחד. את הבנות זה משחד הכי הרבה. ואתה נתקל בבן אדם שהוא רואה אותך, אתה מחוק בעיניו, אתה ממש בן אדם רע בעיניו לחלוטין. אתה קורא לך, למה הוא מסתכל עליי כך? לא, אני אסביר לו. אני אשכנע אותה. זה לא נכון. רק צועקים, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אם בן אדם רואה כל צעד שלך כשלילי, זה פשוט, אל תנסה בכלל. פשוט קח את הרגליים שלך ותלך. מבחינה נשמתית, זה לא הבן אדם שתוכל לעשות איתו משהו. גם ההסברים שלך לא יובנו בצורה הנכונה. זה לא נשמה ששייכת אליך לגלגול הזה. אבל יש גם משהו הפוך. יכול להיות, לא, זה הצד השני. הצד השני, שבן אדם מחמיא לך ומחמיא לך ומחמיא לך, והוא מתייחס אליך מאוד מאוד יפה, והוא רואה אותך כמושלם. איזה מחמאה הזאת לבן אדם שנותנים לו הרגשה שהוא משהו הכי טוב שיש בעולם. ברגע שהבן אדם קולט שהשני רואה בו באמת רק מעלות, אני מציע לו שיקח את הרגליים ויברח. ברגע שאתה רואה שהבן אדם שרוף עליך, אז אתה יכול לדעת שהוא שרוט. שרוט, לא יודע מאיזה סיבה, אולי כדאיות, אולי משהו אחר, אבל זה לא, זה לא זה. עכשיו הכי, הכי מעצבן. יש לך בן אדם שיש לו קשר איתך, אבל הוא מאוסס. הוא מאוסס. הוא חושב, הוא שוקל. ואז אתה נפגע, מה זה נפגע? מה, אני לא מספיק טוב? הוא עוד חושב, הוא עוד שוקל. יש לנו פה טעות איומה. אם הבן אדם שוקל, סימן שאנחנו באמת חשובים לו. אנחנו באמת שייכים לו באיזושהי צורה. אם אין לו שיקול, אין לו היסוסים, מאחד שאין לו שיקול ואין לו היסוסים, אני הייתי מאוד מפחד. אבל אדם שיש לו שיקול ויש לו היסוסים, בואו נסתכל על היסוסים האלה בצורה נכונה. הוא רואה שיש משהו אמיתי, הוא קולט את המעלות, הוא קולט גם את החסרונות, וזה מאוד חשוב. הוא מנסה לבדוק האם הוא יוכל להתאים עם המעלות האלה ועם החסרונות האלה. זה הדבר הכי לגיטימי, זה הדבר הכי יפה. זה רק מוכיח שהוא באמת שווה אותנו ושאנחנו שווים אותו. זה היה הידידות שהיינו רוצים באמת להיכנס אליה. אבל כאן אנחנו נעצרים עם האגו. אם היה רוצה אותי באמת, הוא לא היה שואל עוד הפעם, הוא לא היה מברר עוד הפעם, הוא לא היה שואל את השאלה הזאת, הוא לא היה אומר את האמירה הזאת. זה לא תמיד נכון. אם הוא מברר והוא בצורה רצינית ושוקל בצורה רצינית, יש מקום לחשוב שהדבר הזה הוא דבר, כל דבר אמיתי אומר את האמרה, עובר בתהליך. אז התהליך הזה של ההססנות הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר פנימי, הוא הרבה יותר רציני. הוא מוכיח שכל העניין פה רציני. הבן אדם יודע על מה הוא מדבר, לכן הוא מאסס. אבל בן אדם שלא יודע על מה הוא מדבר, אין לו בעיה. איך אומרים? הוא הרי לא אמור לשלם על זה. אז אדם שלא אמור לשלם, יכול לכתוב לך צ'ק על כמה שאתה רוצה. יום אחד פגשתי איזה אדם, וסיפרתי שאני הולך להוציא איזשהו ספר, הוא מגיע אליי בסוף השיעור. אמר, כמה יעלה לך ההוצאה של הספר? עכשיו שאמרתי לו 5,000 שקל, אני כבר לא זוכר, מוציא לי צ'ק, כותב על המקום נותן. מה אתם חושבים? קמתי את הצ'ק בבנק, והצ'ק חזר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה בא בצורה כזאת, כמו שאומרים, על כלום. אין פה הבנה, אין פה כזה.
אז זה ככה עובר, זה כמו שזה בא קל, ככה זה כמו הקיקיון, כמו שהוא עלה, ככה הוא ירד.
הנקודה הפנימית של הבן אדם זה כאשר אתה רואה שהדבר הוא רציני פנימי. הקדוש ברוך הוא ברא את הבני אדם עם פחד. הזכרתי קודם שלפחד יש מעלה גם כן. הקדוש ברוך הוא ברא את הבני אדם עם פחד, והמטרה שלו בפחד הייתה שיהיו בני אדם מסוימים שאתה כל כך תפחיד אותם שהם יתרחקו ממך, הם לא רוצים להתחיל איתך בכלל. ויהיו בני אדם שלא. הפחד יש לו גם מעלה, אתה יכול לזהות מהפחד מה שייך ומה לא שייך. אני נזכר תוך כדי דיבור, הייתה ממשלת ניו יורק, רצתה לפנות את הזבל שלה, לפני 25 שנה, רצתה לפנות את הזבל שלה, היה לה סדוברה, ספינה, איזו אונייה גדולה של 31,000 טון זבל. והספינה הזאת הייתה צריכה להגיע לאן שהוא, ושם למחזר את הזבל, או לקבור אותו, אני לא יודע מה. והם התחילו להוציא רכילויות, כזה כמות של זבל, ועוד זבל של ניו יורק, וזה, ואנחנו צריכים את כל זה לאכול. אתה יודע מה הם החביאו שם? האונייה הזאת הסתובבה חודשים ארוכים באוקיינוס, ולא נתנו לה להיכנס בשום חוף. היא סחבה אחרי הצחנה, והררי זבובים ומחלות ומה שאתם רוצים, אף אחד לא רוצה. ואז התחיל בכל העולם סיפורים מה הם התמינו שם, את השאריות שלה אני לא יודע מה, ואיזה שאבמים שנפנו מהעולם העליון, ואיזה מחלות שיש הם מעבירים לנו מארץ לארץ, ומה הסוד שעומד מאחורי הספינה. הכל טוב יפה, בסופו של דבר הספינה חזרה חזרה, והם צריכים להיות נקודת מוצא, מותן למצוא מקום ולקבור את זה אצלהם ולסדר את זה. מה רצה הקדוש ברוך הוא? רצה את זה מלכתחילה ככה. אבל מה הוא השתמש? הוא השתמש בפחד של הבני אדם. לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים, אין לי ברירה. יחזור חזרה לכאן. ואז פתחו וזה לעיני כל העולם, אמרו שאין פה שום דבר. הנקודה היא נקודה מאוד מאוד יסודית וחשובה. אנחנו, מה שייך לנו, וזה ששלמה אומר, תאכל ותשתה, אותם דברים שמתבררים אצלך. לימינה ושמאלה, כמו האוכל בתוך המעיים, כל דבר שמתברר אצלך לימינה ושמאלה, אתה יכול לאכול ולשתות ולשמוח ולדעת שזה שלך. מה שלא מתברר אצלך בימינה ושמאלה, זה פשוט לא שלך. שלמה נותן לנו כזה קלף טוב, כזה קלף חשוב לחיים, שאם אנחנו צועדים איתו, אנחנו פותרים, לא יודע, 50-60% מהבעיות שלנו. מה שמתעכל אצלך זה שלך. מה שלא מתעכל אצלך זה טוב, זה חמוד, זה יקר, זה נהדר, אבל לא שלי. אז ברגע שזה לא שלי, אני לא מתעסק בזה ולא מוציא בזה אנרגיה. אז פשוט, זה פשוט להבל ולהריק, זה לא התפקיד שלי. מה אתה יודע ששייך לך? מה אתה יודע שלא שייך לך? מי שקלט אותך עם, מעלות וחסרונות, מי שאתה קלטת עם מעלות וחסרונות, מסחר מסוים שקלטת אותו במעלות והחסרונות שלו, יש סיכוי שהוא שלך. דבר שקלטת רק את המעלות שלו, מציעים לך איזושהי השקעה, אתה רואה בעיניים שלך רק מעלות, זה לא שלך, תלך משם. תלך איפה שאתה רואה גם את החסרונות, ואתה יודע להכיל אותם. אתה רואה שאתה מסוגל להכיל את הבעיות הללו. אם אתה לא מסוגל לראות חסרונות, אתה לא יודע מה מחכה לך מאחורי הקיר. מישהו אחר שכן יראה את החסרונות, אולי זה שיש לו, אולי הוא יעמוד בזה, אבל אתה לא. וככה אתה יכול לעזור לעצמך בתפיסה מאוד מאוד חשובה. תאכל טוב, תשתה טוב. מה שהולך אצלך בגוף ומתפרק כמו שצריך, זה שלך. מה שהולך ולא מתפרק, זה יפה, זה נוצץ, זה חמוד, זה מה שאתה רוצה. לא שלי, אבל מה אני יכול לעשות? כלל פשוט ששלמה המלך אומר, לפי העוללות אפרים, זה פירוש מדהים. יש דבר שאתה קולט אותו ואתה לא, זה לא. זה, 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 זה כלל חשוב. ואיך אומרים, יותר ממה שאני מפחד מהדברים שאנחנו לא קולטים, או מהדברים שאנחנו לא אלה שאנחנו לא מסומפתים על ידם, אני מפחד יותר מאלה שאנחנו כן מסומפתים על ידם. אדם שלא יודע לקלוט את הרע, הוא בן אדם שהוא לא מחוסן ביחס לכלום בעולם. זה בעייתי. הוא חייב לקלוט את הרע. הוא לא חייב לסנות אותו, אבל הוא צריך לקלוט אותו. הוא צריך להכיר אותו. הוא צריך לדעת את שמו. הלאה, אומר שלמה המלך בהמשך של הפסוק, לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו. לאכול הבנתי, לשתות הבנתי. מה זה ולראות טובה בכל עמלו? זה כאילו ששלמה ממשיך את הרצף בעקבות מה שאמרנו. האכילה זה לקלוט את הטוב ואת הרע, לברור את הטוב מהרע, שתייה אותו דבר, הכליות גם כן בוררות מהטוב והרע, ולראות טוב בכל עמלו. ולראות טוב קודם כל, זה לא דבר שבא מאליו וממילא. אדם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו מטבעו, הוא ברא אותו מטבעו, איך אומר הפסוק? עיר פרא אדם יוולד. עיר פרא זה בהמה. בהמה כתוב בקבלה, מה השורש שלה הרוחני? עולם תוהו או עולם תיקון? עולם של תוהו. אם תוהו זה טוב או רע? הרע בא מהתוהו או הטוב בא מהתוהו? הרע. הבחינת הרע בא מהתוהו. אז אם התוהו, אם האדם שהוא נוצר, הוא נוצר עיר פרא, והעיר פרא הוא בחינת תוהו, והתוהו הוא השורש של הרע, אז מה התוצר? שתמיד המכה הראשונה של הבן אדם, לפני שתיקן את עצמו, זה יהיה משהו שלילי. האדם יראה את השלילי בדבר. המחשבה הראשונה תהיה מחשבה שלילית. המחשבה השנייה זה מחשבת התבוננות, והיא נקראת העולם התיקון שנוצר אחרי עולם התוהו. העולם נברא קודם תוהו ואחר כך תיקון. גם האדם נברא בצורה כזאת, שקודם יש בתוכו תוהו ואחר כך יש בו תיקון. המכה הראשונה של המחשבה הראשונה זה מחשבה רעה. מחשבה לא מתוקנת. המחשבה השנייה היא מחשבה מתוקנת יותר, היא מחשבה שיותר בונה. כי קודם הוא היה עיר פרא, ואחר כך הוא חינך את עצמו. אז הטבע של האדם זה שתמיד הוא חוזר במכה הראשונה עד שהוא נעשה צדיק או בינוני של טניה. המכה הראשונה שלו תמיד זה המחשבה הלא טובה. אבל כשאנחנו נפגשים עם בן אדם ואנחנו רואים מחשבה ראשונה רעה, אנחנו לא חייבים לשפוט על פי המחשבה הראשונה, משום שהטבע הרבה פעמים של האדם זה לשפוט בהתחלה רעה. הרבה פעמים זה ככה. אז זה נקודה שהיא משמעותית להתקדמות הפנימית של האדם. האדם חייב להבין שהוא צריך עמל כדי לראות את הטוב. זה לא יקרה מיידית, צריך איזשהו השתדלות. זה לא יקרה, ניתן לכם המחשה. אצלנו בבית הכנסת, לא בית כנסת, בית כנסת שהוא לא חבד, נכנס איזה בן אדם עם כיפה כזאת שנראה שהוא שם אותה ככה לכבוד בית הכנסת. שבת היה. שבת. ומהכיס שלו רואים ככה קופסת סיגריות. ככה הוא נכנס לבית הכנסת והיה עלייה לתורה, אז עושים הרבה את הכיסות מחירות. הוא משתתף במחירות. לא פחות ולא יותר, הוא רוצה לקנות מפתיר. הוא, איך אומרים, הוא העלה את המחיר וראה, הוא רוצה מפתיר. היה מישהו שזה יצבן אותו. מישהו, כמו שאומרים, שהיה קודם בעולם של התור. אז יצבן אותו. בא זה בן אדם, מחלל שבת, מילא, בא לבית הכנסת, בסדר, מה אני אגיד לו? אבל עם הסיגריות בכיס, והוא לא מתבייש לעשות לי קנייה של, 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 של מפתיר, הוא עוד חושב שהוא יקרא לנו את ההפטרה פה, ואנחנו נצא ידי חובה, היו עם הסיגריות בכיס. הוא הולך לרב בית הכנסת, אותו בן אדם שראה את זה, אומר, אני לא מוכן לסדר הזה, לא מוכן לקבל את זה, אני לא שומע ההפטרה מבן אדם שמעשן בשבת, לא מקובל עליי. אז הרב אומר לו, תשתוק, אני פה הבעל הבית. אז הוא אומר, ככה אני הולך. בסוף, הבן אדם הזה קנה, וקרא את ההפטרה, בובלה של קריאה, אתה רואה, בן אדם יודע מה שהוא עושה. שואל אותו הרב אחרי הקריאה, תגיד לי, מה, אתה חדש פה? וזה אומר, תשמע, אשתי נפטרה לפני חודש, אני רוצה, אומרים, לילוי נשמתה, לעשות קריאה וזה וזה. אומר לו, ואז הרב מסתכל, הוא רואה שיש לו ציצית. אני רואה שלבשת לכבוד בית הכנסת ציצית. הוא אומר, מה פתאום לכבוד בית הכנסת? אני לובש ציצית כל הזמן. אז הרב כבר לא יכל להתאפק, ואמר לו, ומה עם הסיגריות? הוא מכניס את היד, מוציא תהילים, לשון הרע, מחשבות רעות, הכל, מה שאתם רוצים.
לצאת מבית הכנסת, לריב עם הרב, מה שאתם רוצים. מה בסוף? סתם יהודי תמים, שבא לבית הכנסת ללמוד, הוא עוד ביקש סליחה, כי הוא אומר, זה המכנסיים של יום חול, ביום חול אני תמיד עם תהילים בכיס, וזה לא היה לי מכנסיים, לא היה מכובס, אשתו נפטרה או לא בזה, אז הוא לבש את המכנסיים של יום חול, וזה ככה היה נראה. אתם יודעים כמה דברים כאלה עוברים עלינו במשך היום, במשך השבוע, במשך השנה? פה זה סיפור ממש ככה עסיסי, סיגריות, תהילים. אבל הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים סביב, המבט הראשוני שלנו יהיה מושחת. אתה צריך לעורר ולתקן את המבט שלך, את המבט השלילי, אתה צריך איזה עבודה. האמת היא שגם אם היו לו סיגריות בכיס, היינו צריכים להתייחס אליו יפה. וזה באמת כנראה השיקול של הרב היה, למה הרב לא התרשם מזה, נתן לו. אבל אני מדבר על הבן אדם ההוא שהתעצבן ועזב את בית הכנסת בעצבים. אני רוצה להגיד שזה לא חוכמה בסיגריות בשבת לראות את זה, זה גם במצבים הקשים של החיים. החוכמה שמה לראות את זה. המצב הקשה של החיים, הרבה פעמים, אדם עובד, איך מקום מסודר, 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 יום אחד טרח מפטרים אותו. או שזה לא מסתדר, העסק לא הולך, צריך לגמור. האדם מרגיש שהחיים שלו נגמרו. האדם פתאום מגיע למצב כזה שהוא עומד למבחן של כל הדת שלו, של כל האמונה שלו, של כל ההתייחסות שלו הפנימית למה שקורה סביב. תראו, שימו לב. הכלל של שלמה המלך אומר שכל דבר ששייך למהות הפנימית שלנו, כל דבר שקרוב אלינו, זה התיקון שלנו ואנחנו צריכים לחפש לראות בו טוב. היה אדם שעבד במשך שנים במקום מסוים, השקיע 27 שנים מהחיים שלו במקום מסוים, אחר כך החבר'ה דיברו עליו פה או שם, זרקו אותו, הוא היה ממש מתוסכל. מתוסכל. הוא היה מתוסכל מעצמו. פתאום הוא חשב שהוא גיבור. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא מקלל אותם בלב שלו, שונא אותם. למה הם עשו לי ככה? איך הם הפכו לי את הפנים? מה החוכמה? החוכמה, אם זה סיפור שלך, אם זה בירור שלך, בטוח שיש פה טוב. מה מגלה לנו שלמה? זה משהו מדהים. ולראות טוב. אומרים המפרשים, אם אתה תמצא בכוח את הטוב, הטוב הזה יתגלה אליך. אם אתה לא תחפש בכוח את הטוב, לא בטוח שהוא יתגלה. אנחנו חייבים לעשות את העבודה העצמית הזאת, שחייב להיות שבמאורה שנראה לנו הכי הכי תסכול, הכי הכי לא, במאורה הזה, כיוון שהוא שייך אלינו, זה חלקך, איך אומר שלמה את הלשון שלו? זה החלק שנתן לך אלוקים כי הוא חלקו. בחלק שלך, בסיפור שלך, בסיפור חיים שלך, הקטע הכי 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 שמבעיל אותך, שמטריד אותך, שגורם לך חוסר נוחות, דע לך שבתוך החלק הזה נמצא אלוקים, אבל לא סתם אלוקים, אלוקים טוב. אלוקים לטובתך. אם תחפש אותו בכוח, תמצא אותו, תדלה אותו, וזה גם יתגלה. זה יתגלה, יצוף על פני השטח. אם לא תחפש אותו, אז אולי זכות אבות, אולי ברכת הצדיקים, אולי משהו אחר, אבל זה תלוי בך. זה יסוד מאוד מאוד חשוב ששלמה המלך מלמד אותנו כאן בפסקה הזו. אני אומר, אם יש מצב מסוים שהמצב הזה לא מסתדר לך לגמרי, אבל המצב הזה שייך אליך, ואתה לא מחפש בתוך המצב את הטוב שיש בו, לאו דווקא שהטוב הזה יתגלה. זה מה שאמרתי. אתה צריך לעשות ולראות טוב. בעצם אני צריך להגיד שתי מילים. ולראות טוב זה מין פעולה. ולראות טוב, כמו שאוכלים וכמו ששותים ומעכלים ועמלים, גם הראייה של הטוב זה איזשהו עמל. כדי לגלות ולעלות ולהציף את הטוב על פני השטח, אתה צריך להשתדל. היא נקודה מאוד מאוד חשובה. יש לי חבר שהוא הוא לא שומר תורה ומצוות במובן הרגיל של העניין, אבל הוא באמת, איך אומרים, יקר מאוד מאוד מאוד, מעשים שלו ממש זהב. אחד הדברים המיוחדים שאני מאוד אוהב בו, זה שהוא אדם מאוד אינטליגנט ומאוד מאוד, והוא, איך אומרים, לא צמח בתוך חבורות רחוב, ואף על פי כן הוא משקיע הרבה מהחיים שלו בלסייע לחבורות רחוב. מספר לי סיפור כזה. הוא ניסה לקדם חברים, חבורות רחוב, שיכנסו לצהל ושיהיה להם שאיפות בלימודים ובעבודה ובכל מיני תחומים. באיזשהו שלב הם החליטו שהם יוצאים לטיול, טיול, סיור,
נו, באיזשהו בסיס של, אני חושב שזה היה תל נוף, והוא רוצה להסביר להם, ללמד אותם, רוצה לגרות אותם, שיהיה להם איזשהו רצון בעתיד. וסיכמו שבשעה 11 בבוקר המיניבוס יוצא מהרחבה של בית הספר. שניים לא הגיעו. הוא לא חיכה דקה אפילו. רק מי שבא בזמן, משום שחלק מהעניין זה היה החינוך לשמירת זמנים, למחויבות. הוא רצה לבנות להם את החיים. נוסעים לתל נוף, נכנסים בפנים, כבר מסתובבים פה, שם, שם, פה. היו לו עקרויות עם המנהלים. באיזשהו שלב, הקצין ביטחון מתקשר ואומר לו שיש שניים שמחכים לך פה, לאן לשלוח אותם, כמו שאומרים, איפה אתה נמצא? אז איך אומרים, בלי להניד אף, מאוד אהבתי את זה. הם לא שייכים לקבוצה שלנו, אל תשלח אותם לשום מקום. ככה, בלי, זה היה נשמע טבעי. הם לא באו בזמן, הם לא שייכים לקבוצה שלנו, לא. עכשיו, החבר'ה האלה התייבשו שם, לא נכנסו, ולא רק זה, הוא עמד על זה, כמו שאומרים, בצורה צבאית. אני, אין, אתם כבר לא בקבוצה. אמרנו, יש להם קבוצה מגובשת, אתם לא בקבוצה. זהו. ועכשיו התחילה ההדדיות שהוא מאוד רצה לפתח אצל החברים של הקבוצה, התחילו לכתוב לו מכתבים, לשלוח לו פקסים, ולהטריד את כל החברים שלו, דברו איתו שיסכים להכניס את החבר'ה עוד פעם, וזה וזה. אז הוא אומר לי, תפסתי שני ציפורים במכה אחת. את אלה ללמד אותם שצריך לעמוד בזמנים כמו שצריך, ואת אלה ללמד אותם ש... תוך כזה שהוא מספר לי את הסיפור, אני חושב, תארו לעצמכם אם אנחנו היינו כמו החבר'ה האלה. הם באו מבתים אבוסים, מסכנים, בסך הכל, אתה לא יכול לבוא אליהם בשום טענה. אז הם יחרו בדקה, הפסידו את המיניבוס, נסו בטרמפים, לא היה להם שקל, נסו לטרמפים בתל נוף, מחכים בחוץ, רוצים להיכנס עם כולם, לא נותנים להם, הם מרגישים, איך אומרים, הרסת אותם לחלוטין. הם מרגישים, זהו, דפוק, והחיים דפוקים, והכל והכל. אבל כאן, 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 מתחיל הבניין שלהם האמין. מבנה הנפש האמיתי שאתה תלמד לאבא, לעמוד בזמנים, מילה זה מילה, והתחייבות זה התחייבות. כאן זה התחיל. באותה, וזה הסוד של כולנו, באותה נקודת משבר הכי קשה שיש לנו, מה אנחנו שווים, ושום דבר לא הולך לנו, אף אחד לא מסתכל עלינו, ואנחנו דפוקים לחלוטין, והכל, הכל, מה שנראה לך, שם, בנקודת המשבר הזו, שם, נקודת הפתיח שלך, דווקא איפה שאתה חושב שזה הכי גרוע שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא יתמין ולראות טוב בחלקך. אם זה עבר על החלק שלך, פה יש טוב. רק מה? בשלב הראשון אנחנו יכולים רק להאמין, קשה מאוד להרגיש. בשלב השני, אם נאמין, נזכה גם להרגיש. ובשלב האחרון והכי חשוב, נזכה גם לראות. לראות בעיניים שלנו איך זה טוב. שהשם יעזור לנו שבאמת נעמוד בזה. אני מסכם שלושת הנקודות שדיברנו ממש בקצרה. האדם שמנצל את ההווה בצורה אופטימלית, מושלמת ומוחלטת, תופר את העתיד המבוסד והמבורר והטוב והחזק. הנקודה השנייה, כל דבר שאתה מצליח לקלוט בו, גם את הצדדים החיוביים וגם את הצדדים השליליים, אל תברח ממנו. יש לך קשר מסוים לדבר הזה, לעבודה הזאת, לסיפור הזה, לאדם הזה, וכן הלאה. אתה קלטת את המהות הפנימית, בטוב או ברע. אם רק את זה או רק את זה, אתה נמצא במקום לא נכון. נקודה שלישית, באותם הדברים שאנחנו קולטים את הטוב ואת הרע שבהם, השלב הראשון שלנו תמיד יהיה הרע. השלב השני יהיה הטוב. אנחנו חייבים להתאמץ, לגלות ולראות את הטוב, אם אנחנו נגלה אותו בתודעה, קודם באמונה, אחר כך בהרגשה, נזכה להבין גם כן, וגם כן לראות בעיניים. שהשם יעזור לכולנו שזה יהיה, כמו שאומרים, למטה מעשרה טפחים, בכל אחד מה שהוא צריך.